אנחנו מתחילים היום פרק ט"ז. בפרק הזה המהר"ל עוסק בכל הברכות שקשורות לסעודה, כל מה שקשור לסעודה, אכילה. הוא מתחיל בעניין של נטילת ידיים, ממשיך הלאה. אז אני נקרא את הפסקה הראשונה, אחר כך אנחנו ננסה להשלים מעוד מקורות על הבנת העניין כאן של המהר"ל. האדם הזה, הוא מדבר, תיגן פרק ט"ז דף קוף כף ה', האדם הזה אשר בראו השם יתברך ורצה לזכותו ולתערו מן פחיתותו הגשמי. ולכך, כאשר האדם נוטה לגשמי, דהיינו, אכילה ושתייה שלו, שהיא גופנית, שלא יהיה נוטה לגמרי לגשמי. ולכך, המצווה שקודם שיוכל וישתה, ייטול את ידיו, כי דבר זה הוא קדושה, כמו שהתבאר, ואז אין נוטה באכילה שלו, אלא גשמי. ועוד כי אכילה של אדם, אין ראוי לאדם שיהיה בתומה, דבר שהוא פרנסתו, רק יהיה בתהרה. ולכך תקנו לאדם נטילת ידיים. כן, המהר"ל בהקדמה הזאת, לאותם הדברים שהוא הולך לומר עכשיו, הוא אם כן נותן הקדמה כוללת בעניין האכילה. האכילה והשתייה של האדם, כן, זה דבר שהוא קצת פרדוקסלי אצל האדם. מצד אחד זה שייך לחלק היותר חומרי שבאדם, כי אדם צריך לאכול ולשתות בגלל שיש לו גוף, ולכן יש פה דבר שצריך להתגבר עליו בזמן האכילה והשתייה. והדבר צריך להתגבר עליו זה הנטייה היתרה שהאכילה והשתייה יכולה להגביר, הנטייה לחומר. זה צד אחד שבאכילה. צד שני שבאכילה הפוך בדיוק, שאדרבה, כשאדם אוכל ושותה, הוא מאפשר ההתחברות, ההתקשרות של הנשמה בגוף. הוא מאפשר חיים. ומה שאדם אוכל, זה לא הולך לפרנס רק את גופו, זה הולך לפרנס גם את אורחו. אז אם כן, יש לאכילה משמעות מאוד רצינית. מה אתה אוכל? איך אתה אוכל? מה אתה עושה לפני שאתה אוכל? מה אתה עושה בזמן שאתה אוכל? מה אתה תעשה אחרי שאכלת? זה יוצא, יש לזה משמעות מאוד גדולה. למה? כי לסדר הזה של האכילה והשתייה תהיה השפעה מאוד משמעותית על חיי הרוח של האדם. ולאט לאט האדם מבין את זה יותר ויותר. לכן יש היום הרבה הדרכות הקשורות לאוכל. מה אוכלים, מה לא אוכלים, איך אוכלים, מתי אוכלים, וכו' וכו'. מתי אוכלים את מה? כי האדם הבין שאכילה ושתייה זה לא רק לחדש את הקלוריות בגוף, אלא זה גם נוגע לרוחו, נפשו, נשמתו של האדם. וכמובן זה נותן השפעה גם על התרבות הכללית האנושית. מה האדם אוכל ואיך הוא אוכל וכו'. אז אומר המהר"ל, לכן צריך, הנטילת ידיים הזאת שהוא מזכיר כאן, יש לה בעצם שני ממדים, ככה הוא מסביר. המטרה הראשונה של נטילת ידיים, קצת להתנער מהאכילה הגסה, החומרית מדי. צריך הכנה יותר רוחנית. ודבר שני, לטהר. נוגע לטהרה. ועוד, כי האכילה של אדם אין ראוי לאדם שיהיה בתומה, דבר שהוא פרנסתו רק יהיה בתארה. כלומר, שאכילה ושתייה תהיה קשורה לממד יותר נקי, יותר שלם, בתארה. אכפת לי, העיקר שתאכל. העיקר שתכניס אוכל לתוך הבטן. לא. כי יש עוד צד באכילה. והוא הצד של הנפש. אלוקיי, נשמע שנתת בי תאורה. ואני יודע שלאכילה יש משמעות גם לגבי הנפש והנשמה שלך. לכן צריך להיות בתארה. אז רואים את הממד הכפול, ולכן יש פעולות מסוימות, כן? הכל זה אחר כך יבוא לידי ביטוי בעניינים הלכתיים. ליטול ידיים, ברכה וכו'. ברכה לפני, ברכה אחרי. מכל מקום רואים שהעניין הזה של אכילה בתורה הוא תופס מקום מאוד, מקום מאוד משמעותי. כי מבינים שזה לא פשוט הסיפור הזה. זה נראה ככה כאילו איזו פעולה שהיא רק פיזיולוגית, אבל מצד האמת היא לא, היא נוגעת למשמעות של החיים. אכן, אומר המהר"ל, יש לנו הדרכות מאוד מדויקות. קצת כדי לקבל מושג על העניין הזה, אני חשבתי שלפני שניכנס יותר הלאה בדברי המהר"ל, באמת נלמד קצת מדברי הרב קוק שמשלימים את התמונה. לכן ביקשתי שיהיה אצלכם את הספר אורות התשובה. תפתחו באורות התשובה בפרק, הרב מדבר על זה, בכמה סעיפים. זה נוגע גם לעניין התשובה, תיקון. בפרק י' ד' נלמד שלושה סעיפים כאן, באורות התשובה של הרב קוק. בדף קוף דלת. אז אם כן, בפרק י' דלת סעיף ח'. אם מזדמן הדבר שאוכל אדם במחשבה פסולה או נמוכה, והוא שב מיד לאחר האכילה לרומם את מחשבתו וכוחותיו בתשובה מאהבה, הרי הוא מתקן את העבר, כאילו הייתה תחילת האכילה בכוונה טהורה. וזמן העיכול הראוי לברכת המזון מסוגל יותר להרמה עליונה זו, הראויה לכהני השם, אשר את לחם השם הם אוכלים. כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. אם כן, הרב אומר דבר ראשון כאן, השפעה ראשונה, המחשבה בזמן האכילה. אפשר שאדם יאכל במחשבה פסולה, וכמובן מחשבה לא טובה, כגון אכילה במטרה לסבוע ולאכול עד בלי די, ורק אכול ושתוק אם מחר נמות. הייתה מחשבה פסולה כזאת בזמן החורבן. מהר, לאכול מה שיותר, ליהנות מה שיותר, כי ממילא הולכים למות. אז לפחות ליהנות מן הרגע. מחשבה מאוד מאוד פסולה, המחשבה הזאת. כי זה בדיוק ההפך ממטרת האכילה. מטרת האכילה זה לאפשר חיים. המשך חיים. מילוי חיים. קביעת מטרות לחיים. והם אמרו, אכול ושתוק עם אחר נמות. כלומר, אכילה שדווקא היא באה לשרת מחשבה של סוף. המחשבה הפסולה הזאת מצאנו כבר אותה אצל עשיו. על איתנה, על איתנינה מן האדום האדום הזה, אנוכי הולך למות. גם, להלעית את עצמי, כי מחר אני הולך למות. לפחות שאני אוכל עוד משהו. בדיוק מנוגד ממש למטרה האמיתית של האכילה. טוב, אז קורה שאדם יש לו מחשבה פסולה כזאת, או נמוכה. נמוכה הכוונה, טוב, בלי מטרות מוגדרות, רק למלא איזה צורך ביולוגי בלבד. ואדם מבין שבעצם זה לא היה טוב. והוא שב מיד לאחר אכילה, לרומם את מחשבתו וכוחותיו בתשובה מעבר. הוא תופס את עצמו, הוא מבין, איזה מין מחשבות יש לי. או בכלל, אכלתי בלי שום מחשבה, בלי שום מטרה, חי סתם, בלי ייעוד. טוב, האם אפשר לתקן בדיעבד, רטרואקטיבית, את מה שעשית לא נכון? תשובה, כן. חידוש גדול של התשובה, שיש בתשובה כוח להשפיע חזרה על מה שכבר נעשה. סוד התשובה. מדהים. הרי הוא מתקן את העבר. יש בכוח התשובה לתקן את מה שכבר היה. המחשבות הפסולות האלה. כאילו הייתה תחילת אכילה בכוונה תאורה. עד כדי כך. כלומר, על ידי מה שאתה עכשיו, אחרי שכבר אכלת, תחשוב, תגיד לעצמך, תלמד. מה עשיתי? איך סתם אכלתי כל הארוחה הזאת, בלי שום, רק ליהנות, רק למלא את הבטן, רק לחטוף עוד אוכל, וזה לא בסדר מצידי. טוב, בוא, לפחות אני אלמד עכשיו משהו. אני אגיד כמה דברים שמרוממים את הרוח, כאילו עכשיו תחילת אכילה הייתה בכוונת תאורה. ואומר הרב, שהזמן שהכי מתאים לזה, זה להשתדל בדבר הזה, זמן העיכול. שהוא גם להלכה קובע לזמן עד מתי אדם מברר ברכת המזון אחרי שהוא גמר לאכול. כי כל עוד הגוף עשוי, הוא עכשיו עסוק בלעכל את האוכל, אתה יכול לחבר למה שאכלת מחשבה נכונה. זה עדיין בך. זה עדיין תהליך שאתה יכול לרומם חזרה את מה שכבר נעשה. וזמן העיכול הראוי לברכת המזון, זה לפי ההלכה, עד מתי אדם יכול לברר ברכת המזון, עד שיגמר זמן העיכול, זהו הזמן המתאים בדיוק לתיקון הזה, מסוגל יותר להרמה העליונה הזו. הרב אומר יותר, זאת אומרת, גם אם אחר כך, נכון? אבל זה פועל פחות. ככל שזה עדיין צמוד, סמוך ונראה לאכילה, יש לזה כוח לפעול יותר. והדבר הזה, זה באמת מביא אותנו למדרגה מאוד מאוד מיוחדת של אכילה. אכילת הכהנים בבית המקדש, אומר הרב. שהכהנים מצווים על אכילת הקורבנות. זה התפקיד שלהם. בקודשי קודשים וגם בקודשים קלים. והם גורמים באכילתם כפרה לבעלים. אז אתה רואה שלאכילה יש תפקיד מאוד רציני. כשהכהנים אוכלים בכוונה נכונה, במטרה לאכול את הקורבן, קורבן השם, לחם השם, הם עוזרים לבעלים להתכפר, להתעלות, מתוך המחשבה שלהם בזמן אכילתם. זה דבר פלא פלאים, הרמה הזאת היא ראויה לכהני השם. וכל אחד מאיתנו בעצם שייך גם למדרגה הזאת באכילתו, כמו שאמרו חכמים, שעכשיו אין לנו מזבח כדי לחפר עליו, אז מה יש במקום לאדם, במקום מזבח? יש שולחנו מחפר עליו. כלומר, מה שאדם עושה ליד שולחנו, מה הוא מדבר, מה הוא עוסק, מה הוא לומד, על מה הוא שוחח, מה המחשבות שלו באותו זמן, זה מאוד מועיל. זה פסקה אחת באורות התשובה. לרב כאן שלוש פסקאות שמתייחסות לאוכל, זה רק מוכיח לנו כמה הדבר הזה הוא משמעותי. פסקה ט. האכילה הגסה. אף על פי שבאה מתוך חולי והכרח, יש בה פגם. ומכל מקום נראה שנוח מאוד להעלות אותה בקדושה. אבל תשובה, והעידה צריכה להתחבר עם דיכון ועלה הזו. הכוח המתרבה, כשהוא משמש לקדושה, עולה הוא ליסודו גם אם בא לכתחילה על ידי אכילה גסה. כיוון שיש כאן דחיפה של הכרח מצד חולי וחולשה וכיוצא בו, ואינו דומה לדבר האסור, שעלייתו מעוקבת הרבה מאוד. כן, קורה שאדם אוכל הרבה. אכילה גסה, אוכל ואוכל ואוכל ואוכל. אומר הרב, מתוך מה? אנשים שיש להם חולי כזה, לאכול הרבה. כן. מוזכר, לפעמים אדם הוא עד כדי כך, חולי במחלה הזאת, שאם הוא לא יאכל, אפילו ביום הכיפורים, זה מסכן אותו. חייב לאכול כל הזמן. והכרח, או לפעמים אדם אוכל, מתוך הכרח, רעב, זה, חולה. מכל מקום, אכילה גסה כזאת, אדם מאוד רעב, מכל כך רעב, שהוא אוכל הרבה. זה אחד מן הדרכים שנותנים, אחד מן העיצות שנותנים לאדם שרוצים לאכול נכון, שלא להיות הרבה רעב. כי כשאדם רעב מאוד, הוא מוכן לאכול הכל והרבה בלי חשבון. זה לא טוב. אז נותנים עיצה שלא לא, לא להגיע עד המצב כזה שאדם מאוד רעב, כי אז הוא לא שולט על עצמו כבר. כשאדם מאוד רעב, אין לו שליטה על עצמו. זה לא טוב. אבל לפעמים זה קורה, אומר הרב, האכילה הגסה. אבל פי שבאה מתוך חולי והכרח. אבל מכל מקום, אכילה כזאת, יש בה פגם. זה בא מחולי, זה פוגע, זה בוקע בנפש האדם. אכילה גסה. כן? הרמב״ם כבר כותב בהלכות דעות, שריבוי אכילה זה יותר מזיק לאדם מאכילת מאכילה מעטה של דבר שהוא לא טוב. זאת אומרת, הריבוי הוא גרוע מאוד. זה נקרא אכילה גסה. אתה עובר את המידה, אתה עובר את הגבול, זה מאוד פוגע. זה מרגיל את הנפש לחיות בלי מידה, בלי שיעור, בלי ערך. האכילה הגסה אומר, זה בכל מקום יש בה פגם. ומכל מקום נראה שנוח מאוד להעלות אותה בקדושה. אבל אפשר גם על זה להתגבר. גם את זה אפשר לתקן. אבל תשובה, ודאי צריכה להתחבר עם תיקון ועלה זו. צריכים תשובה, צריכים תיקון. צריכים להתחרט על זה שאכלת אכילה גסה. גם אם לא עשית את זה מתוך זדון, זה לא משנה, זה לא טוב, אתה צריך תיקון, צריך עבודה. הכוח המתרבה, מה זה? כשאדם אוכל, הוא עוסק בכוח המתרבה. הכוח המחדש את הכוחות בגוף. זה כוח שהוא כוח של צמיחה בסופו של דבר. כשאדם אוכל, זה מחדש את כוחותיו, אנרגיה וכו' וכו'. זה כוח המתרבה, זה... האדם על ידי זה מוסיף לעצמו ערך, תוספת, הגוף. הכוח המתרבה, כשהוא משמש לקדושה, עולה הוא ליסודו גם אם בא לכתחילה על ידי אכילה גסה. סוף סוף, למרות שפה הייתה אכילה גסה, אבל אכילה משמשת למטרה שיש בה טוב, צד טוב, להתקיים, לחיות, לחדש את הכוחות. נכון שזה בא בדרך לא טובה אל האדם, אבל בפועל סוף סוף זה נותן לך כוחות, זה נותן לך אנרגיה, זה נותן לך קלוריות, זה נותן לך כוח מתרבה. לכן על ידי תשובה אפשר להעלות אותו, הכוח המתרבה, למקום הנכון. כיוון שיש כאן דחיפה של הכרח מצד חולי וחולשה וכיוצא בו, כי סוף סוף האדם עשה, לא עשה את זה בכוונה רעה, בזדון, ואינו דומה לדבר האסור. זה לא דומה למי שאוכל דבר ממש אסור. אם אדם יאכל דבר איסור, זה כבר בעיה יותר גדולה. למרות שגם הדבר האסור משמש לכוח המתרבה. אבל שם, כיוון שזה בא אל האדם בצורה, בצינור לא נקי, במאכלות אסורים, כלומר, לא מתאים לנפש שלך, עד שאתה מצליח להעלות את הכוח המתרבה למקומו הנכון, זה הרבה יותר קשה. עלייתו מעוקבת הרבה מאוד, כשהכוח המתרבה מה מדבר אסור. אבל אם אדם אוכל אכילה גסה של דבר מותר, למרות שאכילה גסה יש בזה פגם, יש בזה צד לא טוב, לא שלם, אבל מכל מקום, סוף סוף, זה כוח מתרבה באדם. כן, אפשר ללמוד מזה על הרבה דברים נוספים, שלפעמים אדם עושה דברים מתוך מחשבה של חולי, אבל הדברים הם נכונים. המחשבה היא לא אידיאל גדול, היא לא מטרה עליונה, אבל למרות שזה בא מתוך מחשבת חולין, מכל מקום, כיוון שזה משמש למטרה טובה, אז עדיין אתה יכול לקחת את זה ולהביא את זה למקום הנכון. אתה יכול להביא את זה למקום עליון אפילו, בדיעבד. כי זה היה דבר מותר, נכון חולין, אבל דבר מותר. עכשיו, הרב מדבר בפסקה י' השלמה לכל זה. בדיעבד, כשאוכלין בלא כוונה טובה, או כשנכשלין באכילה גסה, שנקרא עד כדי כך פושע. כשמתכוונים לשוב על זה בתשובה שלמה, אחרי האכילה, ולהעלות, ולברר את ניצוצי הקדושה שבאכילה זו. יש תועלת ותקווה. וכל ועל ירף הנלבב, מלתקן את כל אשר תשיג ידו. אחרי כל אכילה, בתשובה מאהבה. בשמחה וטוב לב, בלא עצבות, כי אם בחדוות השם ובלב נשבר ונתקע, המלא גודל ועוז קודש, ואז יפעל ישועות לו ולעולם. וגם אם עברו עליו בעת אכילת המזון עצמה כמה נפילות ונסיגות, עוד ישוב ויתעלה ויזכה לאכול לחם קודש בקדושה עליונה, והפשע יהפך לשפע. כמובן הבנתם שזה אותן אותיות, כן? היפוך אותיות, שיפת טובה וברכה ורחמים ורצון וטוב לב משתה תמיד. כן אומר הרב, קודם כל, אל תתייאש. אפשר לתקן. דבר שני, חשוב לתקן. תמיד. כלומר, אם, כן, כי אדם לא פשוט להחזיק מדרגה כזאת, עליונה, אז תגיד מה אני אעשה. בחיים שלי לא הכל נעשה מתוך כוונות עליונות, מחשבות טהורות, רצון להיות צדיק וחסיד. פה הרב מלמד אותנו בפסקאות האלה עניין מאוד חשוב. הכל אפשר גם אחר כך. גם אחר כך, על, על החיים שלך בכלל, על כלל החיים. אתה יכול אחר כך לקחת את כל מה שעשית ופעלת, ולחבר את זה חזרה למדרגה עליונה, וכדאי לעשות את זה, וצריך לעשות את זה, ואפשר לעשות את זה, ואז כל החיים שלך הם גן עדן. כי אתה כל הזמן עסוק בעצם בלהעלות את עצמך חזרה, גם מתוך המקומות שבאותו זמן לא הצלחת מצד המעשה, כי לא פשוט להיות כזה במדרגה כזאת, אבל זה חשוב, ולפעמים זה לוקח, זה יכול לבוא אחרי הרבה זמן. אבל זה פועל, זה עושה. למה? כי פה זה בנוי על הבנה מאוד עמוקה. שחיי האדם הם תמיד אחד. מה הכוונה? הכוונה שמאז שבאת לעולם ועד עכשיו, בעצם, זה דבר אחד. מבחינתך זה שנים, ימים, שעות, דקות, נכון? אתה עושה, עבור המון זמן מאז שנולד, נכון? מצד האמת, זה חיים אחד. זה הכל אחד. כי בנשמה אין התחלקות. לא של זמן, ולא של פעולות. הכל אחד. אז אתה יכול עכשיו לפעול על כל החיים שלך. בבת אחת. כי הם כל הזמן דבר אחד. זה רק במבט חיצוני, עולם הזה כזה, שטחי, שזה נראה ששנים כאלה ושנים כאלה ושנים כאלה ושנים כאלה. במבט עמוק, החיים שלך הם כל הזמן אחד. השם אחד ושמו אחד, ונשמתך אחד, אחת, והחיים שלך זה דבר אחד. ולכן תשובה, אומר הרמב״ם, אפילו ברגע האחרון של חיי האדם, זה לוקח את כל החיים שלו חזרה, ובבת אחת מהפך את הכל לטובה. בבת אחת. בשנייה אחת. למה? כי אתה כל הזמן, אתה עם הכל. אם זה לא היה ככה, איך אתה יכול לתקן את מה שהיה? מה שהיה, היה, עבר, נכון? אבל זה לא נכון. אתה עכשיו נמצא בחיים שלך עם כל מה שהיה, כל מה שאתה עושה, וכו' וכו', ולכן זה, יש פה כוח אדיר לפעול כל הזמן על חיים שלנו. ובמחשבה אחת נכונה עכשיו, אתה יכול לרומם את כל הזמנים, ואת כל הימים, ואת כל המחשבות שלא היו ראויות, אתה מעלה את הכל חזרה כלפי מעלה. בדיעבד, כשאוכלין בלא כוונה טובה, או כשאוכלין, או כשנכשלין, באכילה גסה, שנקרא פושע עד כדי כך, כשמתכוונים לשוב על זה בתשובה שלמה, אחרי האכילה, ולהעלות ולברר את ניצוצי הקדושה שבאכילה זו. כלומר, בכל אכילה, יש ודאי צד נכון, יש ודאי צד טוב, יש צד מאוד אידיאלי בכל אכילה. כי זה מה שהקדוש ברוך הוא הכין לאדם כדי להחיות אותו. זה נקרא ניצוצי הקדושה. כלומר, חלקיקים דקים רוחניים שגנוזים במה שאתה אוכל. שם יש חיות אלוקית. זה נקרא ניצוצי קדושה. חיות אלוקית במה שאתה אוכל. יש תועלת ותקווה. ועל ירף הנלבב. כן, כתוב לנו בהערה ה-15, אמר רב עבדימי דמין חיפה, קודם שאכל אדם ושתה, יש לו שתי לבבות. לאחר שאכל ושתה, אין לו אלא לב אחד, שנאמר, איש נבוב ילבב. כלומר, לפני זה יצר טוב יצר רע. אחרי זה, זהו, הוא נרגע. מכל מקום, אל ירף הנלבב מלתקן את כל אשר תשיג ידו, אחרי כל אכילה, בתשובה מאהבה. אנחנו מבינים, אם כן, כמה חשוב מה שאדם עושה, לפני, לפני אכילתו, איך הוא מכין את עצמו, תוך כדי אכילה, אחרי אכילה, ברכת המזון, רואים שברכת המזון מלא תוכן, המון עניינים מוזכרים בברכת המזון. מה לא מזכירים בברכת המזון? מדהים. זה כמעט תמצית כל התורה בברכת המזון. אזן את הכל, על הארץ ולמזון, ברית ותורה, מלכות בית דוד, בית המקדש, הטוב והמיטיב. מה אין בברכת? זה מדהים. זה כמעט תורה שלמה בברכת המזון. כדי כך שיש דעה שאדם יוצא ידי חובת לימוד תורה כל יום באמירת ברכת המזון. עד כדי כך. אז אם כן, אומר, תקן. כי אתה יכול, אחרי כל אכילה, בתשובה מאהבה, בשמחה וטוב לב, טוב לב, בלא עצבות, תהיה שמח, אל תתחיל עכשיו להתעצב על מה שהיה. וואי, אכלתי ככה, אכלתי יותר מדי, ולא הייתה לי כוונה טובה, וזה, וכו', סתם. בלי עצבות. כן, הרב כאן, לא רק כאן, אלא בעוד, עכשיו הפסקאות הבאות, הוא לא מפסיק לדבר על הקלקול הזה שבעצבות, בפסקה י' מרעיונות כאלה של קדושה ושל תשובה שהם מביאים לידי עצבות, י' ב', יש עיצבון פנימי, שבא מהרגשת, הליקוי הנשמתי, זה שם הרב יטפל בכל העניינים האלה, שצריך להיזהר מאוד מזה. אז בלי עצבות, כי אם בחדוות השם, הוא בלב נשבר ונתקע, המלא גודל ועוז קודש, אתה יכול לתקן, אין מה לדאוג. ואז יפעל האדם כזה, ישועות לו ולעולם. למה לעולם? לא, אני מבין, אבל למה לעולם? כי אתה חלק מן העולם. כי מה שאכלת, כי מה שאכלת הוא שייך לעולם. אז אם אתה מעלה את זה למקום הנכון, אתה בית זה נותן ייעוד לעולם. זה לא סתם איזה אוכל שנזרק לקבע, אלא האוכל הזה עכשיו מילה שליחות. כל דבר יש לו שליחות. כל דבר בא לעולם כדי למלא שליחות, כן? כן, 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 ודאי. זה מה שהרב כאן מסביר. נכון מאוד שזה מאוד לא טוב, אבל ברכת המזון יכול לתקן בדיוק את העניין הזה. הרי הגמרא אומרת, מאיפה יודעים שצריכים לברך לפני האוכל? לא כתוב בתורה. לא כתוב בתורה צריך לברך לפני שאוכלים. מה אומרת הגמרא? לומדים את זה מברכת המזון. התורה לימדה אותנו לברך אחרי המזון. קל וחומר צריך לברך לפני. זאת אומרת, אתה רואה שהיסוד ללמוד ברכה על אוכל זה ברכת המזון. כן, אפשר את הכן. וגם אם עברו עליו בעת אכילת המזון עצמה כמה נפילות ונסיגות, כן? כי מה לעשות? זה דבר חומרי, זה דבר גשמי, זה יכול להפיל את האדם, יכול לשכוח הכל, הוא יכול רק לחשוב על הנעתו, ועל כמה לאכול מה שיותר, וכו' וכו', זה נסיגות, זה נפילות המצב הזה. שאתה כולך מרוכז באגואיסמוס הפרטי שלך, אתה אפילו עד כדי כך לא מוכן לפעמים להתחלק עם מישהו באוכל, עד כדי כך. זה באמת נפילות גדולות, נסיגות, זה יכול להביא את האדם למצבים מאוד מאוד לא בריאים, הדברים האלה. עוד ישוב ויתעלה ויזכה לאכול לחם קודש בקדושה עליונה, הוא חוזר כמובן לאכילה ככהנים, והפשע שהוזכר קודם יהפך לשפע. כלומר, זה שאותה מילה, זה שאותן אותיות משמשות למילות במשמעות הפוכה, כן, פשע ושפע. מה זה בא ללמד? ככה יצא נחמד בלשון העברית. שמצאת שאותיות של פשע יכולות להפך לשפע. משחק אותיות נחמד, נכון? זה בכלל לא ככה. זה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו לשון שאפשר להפוך את המילה פשע למילה שפע, זה אומר שככה זה עובד, שאתה יכול להפוך את הפשע לשפע. זה לא רק את האותיות שאתה יכול להפך, זה את מה שיש באותיות, זה את מה שקרה בזמן שהיית עסוק בדבר אחד, אז אתה יכול להפך אותו עכשיו, בעבודה שלך, בתשובה שלך, ברצון שלך, כן? עד כדי כך שאדם ששב בתשובה מאהבה, סדונותיו הופכות לזכויות, פשע לשפע. שיפת טובה וברכה ורחמים ורצון וטוב לב משתי תמיד. פסוק ממשלי שככה בא לשולחן ערוך, מסיים את החלק הראשון בשולחן ערוך, אורח חיים, ומביא את הפסוק הזה על פורים קטן. שגם בפורים יש מצווה קצת לפורים קטן, כמו השנה, קצת מצווה להרבות באכילה, אם מתכוונים לשמוח בנס שקדוש ברוך הוא עשה לנו, כן? וגם באדר ראשון צריך להזכיר כבר את הנס, להתכונן לנס הגדול. פורים קטן מכין אותנו לפורים גדול, זה השנה זכינו לפורים קטן, אז הוא מביא את הפסוק הזה, וטוב לב משתה תמיד. תגיד, מצאת עוד הזדמנות לאכול, בגלל שיש אדר א' ואדר ב', טוב, אז תעשה. זה הכוונה, עד רבה. כשאתה מכוון כוונה נכונה באכילה, זה הופך להיות נכס מאוד גדול. שזה פסקאות חשובות לדעתי באורות התשובה, כדי להבין קצת נושא האכילה, שהמהר"ל רוצה לטפל בה עכשיו, בנתיב העבודה. רואים שצרחמים, נושא הזה תופס מקום חשוב, מאוד משמעותי מאוד, איך להתייחס לאכילה בצורה נכונה, כי כפי שהזכרנו קודם, אכילה זה לא רק לגוף, ברוך שיש בזה גם השפעה עצומה על הנפש. צריך להיות מודעים לזה, מודעות על מה שקורה לנו בזמן שאנחנו אוכלים. טוב, נמשיך בזאת השם אחר.